אז ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. אני מיכאל שוורץ, ויושב איתי היום דן מוקטל, לא פחות ולא יותר. דן הגיע ממילאנו.
לא ממילאנו, הגעתי מהנוי, מווייטנאם.
מווייטנאם, אוקיי. כן. דן הגיע לארץ לכמות קצרה של ימים, ולהביא לנו בשורה מעניינת על שבוע עיצוב במילאנו. והסיפור שלו הוא... אני לא יודע איך להתחיל אפילו להציג אותך כאילו.
מורכב.
ובגדול, ככה, בתור, אנחנו רואים על מעצב, שהתחיל ב, ללמוד עיצוב, והמשיך לכל מיני מקומות הרבה יותר מעניינים מרק, שם. אז, דן, תגיד שלום.
היי לכולם.
מגניב.
כיף להיות פה.
כיף שאתה איתנו. בוא נשמע פתיח ונתחיל. אז דן,
היי,
מה העניינים?
מצוין, מתרגש קצת להיות פה, אבל בסדר גמור.
אוקיי, סבבה, בוא ניקח את זה באיזי.
כן.
תספר לנו מה, איך הגעת לעולם העיצוב.
האמת שאני הגעתי לעולם העיצוב די מגיל אפס, אם אני ארצה או לא. סבא שלי, דניאל, שעל שמו אני, קוראים לי דן, על שם סבא שלי דניאל, כן. הוא היה אמן, הוא מאייר, הוא רשם, הוא היה עושה דגמים אדריכלים, הוא היה מסתכל על ארכיטקטורה בעולם, מצלם, והיה עושה מזה תלת מימד עם, איך זה נקרא? כפרורים וכסמים ושיפודים. הוא לא עבד בזה, כי בזמנו היית צריך לעבוד במקום שיתנה לך פנסיה, זו הייתה המטרה. הוא היה שוטר, פה ביפו. כן. ואבא שלי הוא גם אמן, הוא אוסף, הוא עושה צורפות, והוא עבד עם אמייל המון שנים בתור נער. הוא גם לא מתעסק בזה באופן רשמי, יש לו חברת הייטק. אז כשאני גדלתי, אני גדלתי בבית מאוד מוזיקלי. אבא שלי היה מושיב אותי ואת אחותי הגדולה חן, על הספה, בבית הראשון שלנו, בנס ציונה, אני מנס ציונה. היה מושיב אותנו ומשמיע לנו שירים של יוטו, של טרצי צ'פמן, של דה סמיץ, של לד זפלין, והיה מסביר לנו על מה הם שרים, והיה מסביר לנו את הכוח שיש במילה, ואת הכוח שיש במוזיקה, ואת הסיפורים אחרי השירים. אז אני למדתי המון על הסכסוך באירלנד, על מלחמת אזרחים שהייתה שם, למדתי המון על מעמד הביניים, במעמד הנמוך בארצות הברית דרך טרצי צ'פמן, וככה אני גדלתי, גדלתי במקום שלמילה ולסיפור מאחורי היצירה יש המון המון משמעות. ואני חושב שזה משהו שהיום כשאני מעצב, אני כל הזמן, אם אני רוצה או לא רוצה, אני מגיע לזה. לעיצוב הגעתי במקרה, אחרי הצבא השתחררתי, עשיתי פסיכומטרי, הבנתי שזה לא בשבילי, שאני לא יכול לשבת ולקרוא מאמרים, ואני לא יכול לשבת ולעשות אחד ועוד אחד, ובעיות וכל הדברים האלה, זה לא בשבילי. וחברה שלי בזמנו נרשמה למכינה בפושפין אצל רוני ורוני אדרי,
okay.
ומיכל תמיר, mm-hmm. שהם הם הראשונים שהסבירו לי מה שיש לי ביד, כי אני לא האמנתי במה שיש לי ביד. אז עשיתי אצלהם מכינה שנה כמעט, לא פחות, חצי שנה, mm-hmm. ואחרי זה התקבלתי לשנקר. לא התקבלתי לחולון כי לא עברתי את הפסיכוטכני. לא באתי עם שום רקע, אני לא מאייר, אני לא למדתי אומנות ביסודי, לא הייתי במגמת אומנות או עיצוב גרפי. הגעתי לזה די טבולה רסה.
Okay.
ואני חושב שזה אחד היתרונות שלי כשהייתי. בשנה הראשונה היה לי מאוד קשה, כי הייתי צריך להדביק פער של המון המון אנשים שהגיעו מתחום העיצוב והאומנות, כשהם למדו את זה בתיכון, או שכבר עסקו בזה.
Okay.
ואני באתי קלולס. Mm-hmm. ידעתי לעשות את הדברים שאני יודע לעשות, דברים ביד, כאילו, אתה יודע, להרכיב, לשבור את האסלה ולעשות ממנה משהו חדש ומגניב.
כן. ואיך, מה, כאילו, מה אהבת לעשות בלימודים?
שנקר?
כן.
א' כל, שנקר, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל שנקר זה הבית ספר הכי טוב בעולם, לטעמי. יש את שנקר, בצלאל, איט וויצו, ארבעתם, זה הבית ספר הכי טובים בעולם. אני הייתי במלא בתי ספר בעולם, יש לי קטע כזה, כשאני נוסע לחול, אני חייב להיפגש עם איזה סטודיו במקום שהייתי בו, גם עשיתי את זה עכשיו, שהייתי בווייטנאם, נפגשתי עם איזה סטודיו בהנוי, גם לעשות קונקשן וגם לראות ולהיראות. הם אין להם מושג בחול מה קורה פה בסצנה הישראלית, לא סתם, כי פשוט אף אחד לא מספר להם מה קורה פה. הם חושבים שישראל, זה יישמע לך קלישאתי, אבל הם באמת חושבים ככה, הם חושבים שישראל זה מדבר, גמלים ותל אביב. הם יודעים שתל אביב זה, it's a crazy city. כן. הם יודעים שתל אביב זה כאילו ברלין, מעורב עם ברצלונה.
כן, זה נושא מעניין הסיפור של לראות ולהיראות והנטוורקינג, אנחנו זה, נגיע לזה.
נגיע לזה, זה מאוד חשוב. יש לי מלא טיפים איך לשבור את הגבול ולפרוץ אותו החוצה.
מגניב. בוא נעשה את זה בדרך הסיפור שלך.
אין בעיה.
ובזמן הלימודים עבדת או שחלטת?
אז זהו, אז התחלתי את שנה ראשונה, ושנה ראשונה היה לי מאוד קשה, כי הייתי צריך להשלים את הפער. יש לי סיפור מצחיק גם על השנה הראשונה. בסמסטר השני, בשיעור טיפוגרפיה השני, בשנה א', בשיעור טיפוגרפיה, התבקשנו להביא כל אחד סוף סוף, לא לכתוב ביד את כל הדברים, אלא להביא משהו מ-InDesign או מ-Illustrator באותה זמן, עוד לא ידעתי InDesign. והבאתי איזשהו טקסט והשתמשתי בפונט שאני מאוד אוהב והוא פונט שראיתי הרבה בחיים שלי, גוטמן יד ברש. המרצה שלי, אני לא אספר מי זאת, כי אני לא, 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 אני לא מתעסק בלשון הרע. אני לא, לא אספר דברים כאלה.
יש לי חבר שכל פעם שהוא עושה לשון הרע, נהיה לו כאבי גב. אז יש קשר מאוד ישיר אצלו.
אז אני לא מתעסק בלשון הרע.
אורייט.
הורידה לי את העבודה מהקיר. אמרה לי ש... לי ולעוד אחת שהביא את אריאל, אחת שהביא את פונט אריאל, היא אמרה לנו שזה לא דברים שמציגים בשנקר, ונתנה לנו רשימה של איזה פונטים שאסור להשתמש. לא מה מותר, מה אסור. אני נורא נפגעתי, אבל אמרתי, וזה חלק מהחינוך שקיבלתי בבית, גם מסבתא שלי, שאנחנו גם מדבר על סבתא שלי, שהיא השראה הכי גדולה שלי להכל. ואמרתי, אוקיי, אסור להשתמש בזה, נשמור את זה להמשך, אני בינתיים אלמד איך לעשות. מה ששנקר רוצים שאני אלמד, את התיאוריות ואת את החוקים במרכאות שצריך לדעת לעשות, ואחרי זה אני אגיע לזה. ובפרויקט מר שלי בשנה רביעית, פרויקט מר שלי נאטי, קוראים לפרויקט, יש את הפונט גוטמן יד ברש, בענק, בכל הקולאז'ים שלי. אז השנה הראשונה...
תספר על הפרויקט.
אני, על נאטי?
על נאטי, כי זה סיפור, פרויקט נורא מעניין.
נגיע לזה בהמשך, כי זה, אני ממשיך את הסיפור עכשיו.
יאללה.
אז הגעתי לשנה שנייה והתחלתי לחפש מה אני, מי אני, מה המשמעות שלי בתור מעצב. בהתחלה הלכתי למקומות אוריינטליים מאוד, להביא תמונות ישנות של סבתות זקנות שיש עליהם, אתה יודע, כיסוי ראש וסבתות שמבשלות וזה, ולעשות עליהם איזושהי אינטרפטציה גרפית. Mm-hmm. קצת כמו שדודו טסה עשה בדיסק שלו עם הקואטים.
שאגב, יש על הסיפור הזה פרק אצל, בפודקאסט של יובל מלכי,
כן,
על הקוויטים,
כן,
משהו, כן. פרק מדהים, אני אשים אותו בשאון נאוטס, סיפור ממש מרגש.
אני מכיר, אני מכיר. והרגשתי לא נוח עם זה. הרגשתי שאני משקר, ושאני מספר סיפור שהוא לא הסיפור שלי. וואל. כי אני גדלתי בבית לא ערבי, אני לא ערבי. אני מזרחי, אני לא ערבי. אתה יכול לקרוא לי יהודי ערבי, אבל אני לא ערבי. כן. והשתמשתי בפונטים בערבית, אני לא קורא ערבית. וקיבלו את הפרויקטים האלה בחום ובאהבה, אבל אני הרגשתי לא טוב עם זה.
וואלה.
ועזבתי את התחום הזה. ופניתי לתחומים אחרים. פניתי לתחומים שהתעסקו נורא בתרבות הפופ והטרש. הסמינר שלי לצורך העניין הוא מדבר על הקרחת של בריטני ספירס. עשיתי פרויקט בשפה אישית על לינזי לוהן. התעסקתי המון בטרש, בקעקועים, באמני אופנה. כי הרגשתי שאני עדיין לא יכול לגעת בנושא הזה, כי עדיין לא הבנתי מה אני רוצה להגיד. אז בשנה השנייה אחרי הפרויקטים עם הסבתות והדברים הגרפיים מעליהם, עזבתי את זה. ובשנה שלישית, בשנה שלישית פתאום קרה איזה משהו. פתאום הדברים התחילו להסתדר לי בראש, קיבלתי את העבודה הראשונה שלי הרצינית בתור מעצב גרפי, אריסה. אריסה זה ליין מזרחי, גיי, אנחנו חבורה של חברים, היינו התחלנו במקום מאוד מאוד קטן, יותם פאפו ועומר טובי הם הבעלים של הליין, היו עושים חפלות בבית שלהם בדיזינגוף, בפרישמן, וגם אצל עומר בארצל היינו עושים חפלות, ולאט לאט זה גדל, והתחלנו לעשות מסיבות, בהתחלה התייחסו לזה, גם אנחנו לא ידענו איך להכיל את זה, התייחסנו לזה במאוד רצינות, אבל לא ידענו בדיוק מי אנחנו. ושם התחלתי את המסע שלי, של לחפש מי אנחנו. נורא רצינו להתבדל משאר הדברים של איך נראה הזמנות למסיבות של גייז. אתה יודע, הזמנות עם הבחור בלי החולצה, השרירי. עומר הוא אפשר להגיד שהוא הארט דירקטור למעשה. הוא נתן את הוויס הוויזואלי שבקליפים שלו, שהוא היה עושה. ואני התייחרי על המיתוג, על השפה הגרפית, ואיך מספרים את הסיפור המזרחי, מבלי ליפול לקלישאות. שזה מאוד קשה. אז בהתחלה היינו עושים פונטים באנגלית, כי רצינו להיראות רציניים. מהר מאוד עברנו לעברית. ואז הזמינו אותנו בחופש בין שנה שלישית לרביעית, הזמינו אותנו ליפן.
מכל המקומות.
מכל המקומות. כי אריסה הסתובבה בכל העולם. היינו בברזיל, היינו בטורונטו, בצרפת, ביפן. הזמינו אותנו ליפן לחגיגות 60 שנה ליחסים הבינלאומיים בין טוקיו לתל אביב. אז היה...
היה קונטקסט.
היה כאילו איך זה נקרא? חילופים של מוסדות עיצוב, ואנחנו עיצוב ותרבות. אנחנו היינו על הפן הגייז. הגענו לטוקיו, וזה היה life-changing trip. ממש ככה. כאילו, הם יותם ועומר צחקו עליי כל הזמן, שזה טיול הניירת. הייתי אוסף שם את כל הניירות, ושם לקחו אותנו גם למוזיאון, ואני לא כל כך אוהב מוזיאונים. למוזיאון של Middle Eastern Art. ושם נפל לנו הסימון מה צריך לעשות. ומשם התחיל הפרויקט גמר שלי, שם סגרתי את הרעיון.
רגע, מה הסימון שנפל?
מי אנחנו, מה השפה שלנו, איך אנחנו נראים. ממש, קודם כל אנחנו לא יכולים להיראות, כמו שאמרתי, עם הסבתות שלובשות כפייה, לא כפייה, שלובשות מטפחת, ולעשות עליהם אינטרפטציה, ולשים עליהם משקפי שמש, ולחשוב שזה מגניב. זה לא אנחנו. אנחנו לא גדלנו בבתים כאלה. אנחנו גדלנו בבתים...
אני חושב שהתובנה שלך, תסתכל בדיעבד כזה.
כן, 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 אני בדיעבד, בזמנו.
כי בתוך כדי נראה לי זה רמה מאוד 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 גבוהה של המודעות, להגיד, אני מביא את הערביות כאילו.
זה לא ערביות, זה מזרחיות.
לא, כאילו כן, אתה מביא את זה ואתה מרגיש לא חלק מזה כי אתה מזרחי. כאילו ההפרדה הזאת...
אתה מדבר על ההפרדה הזאת.
כן, כאילו ההבדלה, לא ההפרדה, ההבדלה הזאת להגיד זה לא אני באמת, למרות שכאילו...
שמצפים ממני להיות כזה.
ולמרות שמקבלים את זה מאוד...
כי יש בזה משהו נורא רומנטי.
כן.
זה שפה שאתה לא מדבר.
כן.
זה לוק שהוא נראה לך נורא אוריינטלי ונורא... אתה יודע, זה מעבר לגבול, זה מחוץ למדינה שלך, אתה רוצה לראות את זה כי אתה לא מכיר את זה. אבל כשאני הבאתי את העיצובים שלי, שההשראות שלי, זה התחנה המרכזית. מבחינת המוסדות. אז נחזור, סיימתי את הטיול ביפן, חזרתי לארץ, כבר ידעתי מה הפרויקט גמר שלי, שם בעצם הבנתי מי זה נאטי, שנאטי, הפרויקט גמר שלי, זה בעצם זמר מזרחית, גיי, הראשון, שבעצם מוצר, ובפרויקט גמר שלי, אספתי את כל מה שלמדתי בשלוש שנים שלמדתי בשנקר, ודי התפוצצתי. עשיתי הכל, סטיילינג, עיצוב פונטים, art direction, ריטוש תמונות, שזה משהו שנורא מזלזלים בו, אבל זה, צריך לדעת לעשות את זה, עריכה, מוזיקה, ובסייט, הכל, UX.
ספר על נאטי.
אז נאטי, נאטי הוא זמר מצרכית, מתחיל, שהוא רק התחיל. אני בעצם עקבתי אחרי הדיסקוגרפיה שלו, במשך שלושה דיסקים, שכל דיסק הוא דיסק קונספט, קצת כמו מדונה, שכל דיסק פתאום היא מגיעה עם לוק אחר, עם סיפור אחר. אז הדיסק הראשון שלו היה דיסק המרד, אוי, סליחה, נחתתי פה על משהו. הדיסק הראשון שלו היה דיסק המרד, שהוא מספר להורים שלו שהוא הומו. אז כל הלוק היה, ההשפעות שלו היו גותיות, אז הכל היה שחור, עם פונטים בלבן, עם הרבה מאוד אלמנטים מזרחיים, אבל לא אלמנטים מזרחיים משפילים, לא נרגילה, למרות שנרגילה זה דבר מדהים, אבל, ולא סיגריות. בלינג בלינג. הדיסק השני שלו, זה כבר היה הדיסק אחרי שהוא הצליח, והדיסק הזה היה, השפה הגרפית הייתה, הושפעה מהזמנות חתונה. אספתי הזמנות חתונה של אנשים, ביקשתי מחברים שישלחו לי, מהמשפחה שלי שישלחו
לי. שם נראה לי הרבה, אפשר למצוא הרבה
רפרנסים. ושם הוא הכי נבוריש, עשינו יום צילום בווילה מטורפת בסביון, עם כל הארד דירקשן, עם בבא סאלי, ועם כל הדברים שאני הגעתי, העולם שלי. והדיסק השלישי זה בעצם הדיסק ש... שאבא שלו נפטר, והוא מבקש ממנו סליחה על הדיסק הראשון. זה דיסק כל בשחור לבן, ההשראה של הדיסק הזה היה בתי קברות ולוויות ושבעה, וזה בעצם הפרויקט מר שלי.
וואי, צמורת.
כן, זה פרויקט מר שדורג בחול כאחד מפרויקטי הגייזר חשובים שנעשו, עשו עלי כתבות במאקו, בטיים אאוט, הצגתי אותו גם בתערוכות, בברלין, ואני אגיד עוד משהו קטן על סבתא שלי, כי סבתא שלי היא מאוד קשורה למי שאני. אני גדלתי בבית ש... כשאני התחלתי להתעניין בעיצוב ובאופנה, כי אני לא מאמין בגבולות של עיצוב. אני חושב שזו תפיסה מאוד ישנה. סבתא שלי אמרה לי משפט כזה, דן, חיים שלי, כשאתה קונה בגדים, אתה צריך לקנות רק מותגים איטלקיים. וכשאתה קונה מותג איטלקי, תדאג שיראו שקנית מותג איטלקי. זאת אומרת שהלוגו יהיה בענק. כמה שיותר גדול, יותר טוב. אז זה הווייב שאני גדלתי בו. הנובורישויות, והבלינג בלינג, והרצון להיות מי שאתה, ולא משנה מה יגיד השכן, ונקודה מאוד חשובה, בלי להתמסכן. אף אחת מהעבודות שלי שאתה תראה, אני לא מדבר על כיפוח, ואני לא מדבר על זה שאכלו לי ושתו לי, ואני אגיד לך משהו, אכלו לי ושתו לי, אבל אני לא מדבר על זה. אז סבתא שלי, אביבה לוי, היא אחת ההשראות הכי גדולות שלי, היא עד היום, כל חצי שנה עושה טיפול קוסמטי, מה שאתה רוצה, הזרקות, מתיחות וזה. אז כשאני אמרתי לך שאני לא מכיר את הסבתות האלה שיושבות המקוננות, שיושבות במטבח ומבשלות, אני לא מזלזל בהם, אני אוהב אותם, שלא תבין. אבל אני לא גדלתי בבית כזה. אני אראה לך תמונות של סבתא שלי תכף, שתבין על מה מדובר.
אוקיי. אז בעצם גם הבית שאתה גדלת בו, זאת אומרת, אני לא מרוקאי.
גם אני לא מרוקאי.
מי זה דעת?
זה מורכב. סבתא שלי מצד אמא שלי היא עיראקית, היא עלתה מבגדד. בעלה, סבא שלי, הוא טורקי. מהצד של אבא שלי, שניהם טורקים, אבל יש לנו שורשים בפורטוגל. אז אני כזה מיקס של הכל. והבית הפרטי שאני גדלתי בו עם ההורים שלי, זה היה בית מעורב. כי אבא שלי היה שומע את הרוק אנד רול שסיפרתי לכם עליו. אמא שלי, כשהייתה מבשלת בימי שישי, הייתה שמה מוזיקה מזרחית. לא ערבית, מזרחית. זהבה בן, שרית חדד, הייתה אצלנו גדולה תמיד, יל גולן, ליאור נרקיס, חיים משה. אז אני בעצם אחלה של הכל ביחד, 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 ביחד.
כן. אתה חושב שהסיפור שלך הוא ייחודי? או שהוא... או שאצל הרבה אנשים זה ככה, הם פשוט...
אני אגיד לך מה. אני
חושב... מסכימים לקבל עצמם קלישאות.
לא, הסיפור שלי ייחודי, כי אני בן אדם מיוחד. אני יכול להגיד את זה, כן? כי גם, אתה צריך להוסיף למשוואה הזאת, גם את העניין שאני גיי. וזה קלף מפתח מאוד מאוד חזק. כשאני מציג את עצמי, אני מציג את עצמי ככה. אני קודם כל גיי, אחרי זה אני מזרחי, אחרי זה אני קבליסט, כי אני לומד קבלה, אחרי זה אני יזם ואיש עסקים, ורק אחרי זה, במקום על 50, אני מתחיל לדבר איתך על עיצוב. זאת אומרת, אז יכול להיות שכן, הסיפור שלי אולי מיוחד יותר, אבל אני חושב שיש עוד אומנים שהם חווים את מה שאני חווה, הם לא יודעים להגיד את זה במילים עדיין, וזה בסדר, כי גם אני היום מסתכל על זה בדיעבד. כשהייתי שם, הייתי פשוט באי שקט, כי ניסיתי גם לרצות את המרצים שלי כל הזמן.
הבנתי אותך. ואז, בוא נדבר קצת על פרויקטים שעשית ודברים שקרו.
סליחה.
ואז נעתי?
נעתי זה התפוצץ, אבל כבר עוד כשהייתי בלימודים, אז אמרתי לך, הייתי באריסה, ואריסה זה היה מבחינתי הבית ספר האמיתי. כי באריסה עשיתי הכל. ואתה צריך להבין, האריסה זה... זה בעצם הבית ספר הכי טוב שהיה לי. כי באריסה עבדתי עם הלקוחות הכי גדולים, עם שרית חדד, עם זהבה בן, עם עומר אדם, עם ליאור נרקיס, עם אייל גולן, עם מי שאתה רק לא רוצה, מירי מסיקה, שאגב, לא מירי מסיקה, סליחה, מאיה בוסקילה. שאגב, מאיה בוסקילה, המסיבה עם מאיה בוסקילה, זה הנקודה שבה נפל לנו הסימון, מה אנחנו צריכים לעשות. אני אשלח לך את ההזמנה שעשיתי למאיה בוסקילה, ואתה תבין, שם התחלנו לדבר בנושא של קולאז'ים, בנושא של גליטר, בנושא של פונטים בעברית, אנחנו לא כותבים באנגלית, רק שזה מצד הגאווה, כי אנחנו רוצים להביא גם תיירים אלינו למסיבה. אז עשיתי את האריסה, תקשיב, האריסה זה לקוחות הכי מצחיקים בעולם, הכי כיפים לעבוד איתם, אבל הם לא מבינים כל כך בעיצוב. כשאתה אומר למנהל האמנותי של לא משנה מי, תביא לי תמונה שלה, אז שולח לך בוואטסאפ, אז אני אומר לו, לא, אני צריך 300 דיפי, אז הוא אומר לי, כן, זה 300, זה 300. אז אני צריך לצרוף תמונה מהוואטסאפ, מאיזו תמונה שהוא צילם אותה, את הזמרת, שנייה לפני בטלפון, באינסטגרם. אז עבדתי, והייתי צריך למצוא, בתור מעצב, למצוא פתרונות יצירתיים, איך להציג אותה. בגלל זה נוצר גם העולם הקולאז'ים, כי באמת לא היה לי הרבה חומר עבודה, כי גם לא רצינו להשקיע יותר מדי בצילומים, וכשהגשנו בצילומים, אז גם היינו תמיד חושבים על הקולאז'ים. איך זה משתלב בקולאז'ים שלנו, ועם הפונטים שלנו. אז עשיתי את האריסה, עד היום זוכרים לי את זה, אני כבר לא מעצב באריסה, אני שנתיים כבר לא מעצב איתם, אבל אנחנו חברים, לכל דבר.
ראיתי שיש מסיבה אחרונה?
הייתה כבר מסיבה אחרונה, הייתי בה.
זהו, סוגרים את זה?
אני לא יודע בדיוק מה התוכניות שלהם, אין לי מושג, אבל לי יש תוכניות בשבילהם, בוא נגיד ככה. אז סיימתי את שנקר, לא הייתי רגוע, הלכתי ללמוד קוד, ממש קוד, אני היום מעצב פרונט-אנד גם, מפתח קוד ומעצב. עשיתי שני קליפים מסרית חדד ביותי סטודנט, אחד הקליפים גם סבתא שלי משתתפת, כי סבתא שלי כוכבת וחייבים להכיר בזה. השתתפתי, כמו שאמרתי, בברלין, במוזיאון היהודי הצגתי, בירושלים, בשבוע העיצוב.
את נאטי כאילו?
בברלין את נאטי. בירושלים, בשבוע העיצוב, הצגתי פרויקט תחת הכותרת של מניפולציה, של איתם. יש להם סטודיו בירושלים. איתם טובול. והצגתי במומה, במחנות של מומה, אריזות שעשיתי למותג שעונים, ישראלי. ועשיתי ארט לסרטים, ועשיתי הרבה דברים שקשורים לקו המאוד דק הזה בין עיצוב גרפי לעיצוב אופנה. ומה עוד עשיתי? עבדתי עם קסטרו, עבדתי עם... אני עובד עם חברה יפנית שקונה ממני פרינטים. וזהו, אני עשיתי המון המון דברים. שנייה, אני רק רוצה... צריך לערוך את זה, אני רוצה פשוט לקרוא מה שכתבתי לה.
לא, לא מנתי רשימה של דברים.
לא, סתם אני רוצה להיזכר בעוד דברים. כי אני לא זוכר, פשוט.
מתי השלב שבו התחלת לעשות דברים בחול?
מההתחלה. מאחרי האריסה?
משנה א'?
לא, לא, משנה רביעית. אחרי שגשתי...
לא, לא מהשנה, כאילו, מאיזה פרויקט? איך עברת מ...
מהאריזות, מהאריזות, מהאריזות. מהאריזות של תמר מני. ואני אספר עוד משהו, עוד סיפור. יש כמה כוכבים מאוד גדולים בשנקר, שהם מבחינתי האבות הרוחניים שלי, האבות והאימהות הרוחניים שלי. אז כמו שאמרנו, תמר מני, השני, והוא היום חבר טוב שלי, הוא כמו משפחה שלי, ארנסטו. ארנסטו, כשאני פגשתי את ארנסטו, אני הייתי במצב של חיפוש עצמי. הוא הראשון שלימד אותי כמה דברים. אחד, כשאתה מסתכל על קליפ, לצורך העניין, אני נותן דוגמה את הקליפ, אתה לא יכול להסתכל עליו רק כקליפ, אתה צריך להסתכל על הכל. על הארט, על הפונטים, על העריכה, על אם משתמשים שם בכל מיני הקלטות, סימפולים, להקשיב מה הסימפולים וללכת ולחקור מה זה.
כן.
אז ארנסטו היה גם, הפרויקט שלי עם ארנסטו גם התפוצץ ברמות. הוא גם הגיע לכל מקומות בעולם. אז דרך הפרויקטים של תמר מני וארנסטו, אני כאילו עפתי באוויר. פשוט עפתי באוויר. אם אני ארצה או לא. היו פונים אליי, אני עבדתי עם שוודיה למותג ג'ינסים, בתור סטודנט עשיתי להם אריזות למותג ג'ינסים. טוקיו, כמו שאמרתי, קונים ממני פרינטים, שעבדתי עליהם בשנקר. עוד אחת מהכוכבות, מהאימהות הרוחניות שלי, ימית גל, היה לה קורס לפאטרנים, שהיה נחשב למחלקה, כזה קורס שלוקחים כדי לסתום את המערך. קורס בחירה כזה, מה הפן. אבל אנשים לא מבינים שזה הקורס הכי מעניין שהיה, והיום אני בקשר איתה, אני חזרתי להיות איתה בקשר, כי לא, שנתיים לא דיברתי איתה, אפילו יותר, 3-4. ואני כל הזמן אומר לה, אני את הקריירה שלי חייב לך, את עזרת לי למצוא מי אני.
דרך פאטרנים.
דרך פאטרנים, דרך טרנד סטינג. אצלה עשינו טרנד סטינג. והיום כשאני עושה פרזנטציות ללקוחות שלי של טרנד סטינג, אני הרבה לוקח ממנה עד היום. אני מסתכל על דברים שעשינו ביחד. והכוכבת השלישית זו נירית בנימין. היא השלישית, אבל מתוך ארבע. ונירית בנימין, א' כל, היא בן אדם מדהים.
גם אילן אוהבת אותה.
היא בן אדם מדהים. פשוט בן אדם מדהים. היא פשוט...
בנימיני.
בנימיני, סליחה. זה חוזר בי. הכוכבת השלישית היא נירית בנימיני. בן אדם מדהים, בן אדם עם פשן, בן אדם שעושה הרבה, אבל לא מדבר הרבה, וזה בדיוק מה שאני אוהב. ובן אדם שיודע לתת לסטודנטים שלו את החופץ היצירתי, והיא לא שופטת אותך על מה שאתה עושה. היא שופטת את העבודה שלך. אם העבודה שלך לא מספיק ברמה, היא תגיד לך את זה, אבל היא לא תשפוט את הקונספט שלך. שזה מה שמאוד קשה לי. כי לי בשנקר, כמה שאני אומר שהבית ספר הזה הוא הכי טוב בעולם, ואני מעריץ את הבית ספר הזה, לי הוא קוראים בשנקר התחנה המרכזית. אתה צריך להבין את זה. הפרויקט מר שלי, כמה שהוא היה הצליח בחוץ, במחלקה, כשהייתה ארוחה, הורידו לי פוסטרים. הורידו לי. בטענה שזה לא יכול, זה לא יכול להיות בבית ספר, הדברים האלה. כי זה תחנה מרכזית. אז כמה שהבית ספר הזה הוא מעולה ומדהים, ובאמת אנשים יצאים ממנו, אני יצאתי משנקר, מוכן, בואו, תאתגרו אותי, תביאו לי פרויקטים, תראו מה אני יכול לעשות. צריך גם שם לעשות איזה wake-up call, כי עדיין יש שם את המקום שלא מקבל את העיצוב המקומי, שהוא לא מה שהם רוצים שהוא יהיה. את הבזוי, את התחנה המרכזית, וכל זה אני אומר במרכאות, כי מבחינתי מה שרואים כבזוי, זה מבחינתי ארט הכי גדול. אני לא הולך למוזיאונים, כמעט ולא הולך למוזיאונים. המוזיאונים שאני הולך אליהם, זה החיים. אני הולך לתחנה המרכזית, הישנה, עכשיו שהייתי בווייטנאם, הייתי אולי איזה שעתיים בבית גברות, אני אשלח לך תמונות שתראה מה זה השראות. קניתי בווייטנאם ארגז שלם של DVD'ים, בשביל ה... אתה יודע, הקאבר. השראות מטורפות. אני אשלח לך הכל שתראה. אנשים... קעקועים, אופנה, זה השראות שלי. כשאני מחפש השראות לעיצובים שלי, כשהם מאוד גרפיים, אני לא מסתכל בכלל, לא בדריבל, לא בביאנס, לא בשום מקום אחר. מסתכל על האנשים שסובבים אותי, וזה הטיפ שאני גם נותן לסטודנטים, תמיד. אל תסתכלו על מה שקורה בפינטרסט. תסתכלו מה החבר שלידכם עושה. כי הוא ואתה, שניכם, ההשראה הכי גדולה אחד של השני. וכשאני הייתי בשנקר, אני אף פעם לא הסתכלתי על פינטרסט. כי כל פעם שניסיתי לחכות משהו שנראה כמו בפינטרסט, זה יצא חרה ברה.
כן.
אני הייתי מסתכל על החברים שלי, אני גם היינו בשכבה מאוד חזקה. אני למדתי עם חן מקבי, עם זוהר קורן, יואב גאטי, שהוא היום באוסום, עם סנה, עם... דידי כפיר שהיא מדהימה, עדי גאון שהיום היא עובדת בגוגל, דפנה אייזנברג שהיא מאוד בכירה בוויקס. כולנו היינו חבורה, ולמה היינו כל כך מוצלחים? כי כל אחד סיפר סיפור אחר על עצמו, על האידנטיטי שממנו הוא מגיע. לא בגלל שאנחנו מוכשרים יותר מאנשים אחרים, פשוט שחיפשנו בכל 4 שנים האלה, חיפשנו מי אנחנו, מי אנחנו ומה המשמעות שלנו בתור מעצבים. כי תשמע, וזה אמרתי לך כבר, אנחנו נמצאים בתקופת רנסנס בעולם העיצוב. היום אנשים לא קוראים, אף אחד לא קורא. אני לא יודע לקרוא, ככה אני מסתכל על הדברים. אני לא יודע לקרוא, אני יודע להסתכל על הדברים. אנחנו מחוברים לאייפונים שלנו, אנחנו רואים קליפים היום ביוטיוב כל הזמן, אנחנו כמעט לא שומעים רק מוזיקה, הכל צריך לבוא בחבילה ויזואלית. העולם היום הוא ויזואלי, אבל...
ולאורך.
ולאורך, או בריבוע.
כן.
אבל כשבן אדם... סליחה, כשיש תקופת רנסנס, זה הופך להיות ג'ונגל. ובג'ונגל רק החזקים מנצחים. ומי זה החזקים? אנשים שיש להם משהו מעניין לספר. כי היום הטרנד הכי חזק, כבר מ-2016, והולך להיות איתנו עד 2021, זה אידנטיטי. לא סתם ביונסה חזרה להיות שחורה, לא סתם ביורק היום, היא עובדת כמעט אך ורק עם אנשים איסלנדים, יש לה רק איזה פרודוסר, בניו יורק, ניו יורק היא בן 21, M.I.A, מה עוד אפשר להגיד עליה? היא בעצם, היא השראה הכי גדולה שלי, M.I.A. אני ו-M.I.A, אני M.I.A ישראלי, הלוואי, זה מה שככה יקראו לי. אז הטרנד היום הכי חם זה identity, identity, תספרו מי אתם, תספרו מאיפה באתם, ולאן אתם הולכים. כי אני אגיד לך מה, עכשיו הפרויקט של מילאנו, שאנחנו נגיע לעבוד קצת בהמשך,
כן.
יש לי, אני האוצר של זה, והמנהל האומנותי והמפיק של הבירוע הזה. יש לי 900 מטר סקואר. אבל, לי יש no גדול על דבר אחד. הם קוראים לזה באיטליה, no Sweden design. מי שמישראל לא יכול להביא Sweden design. ש-Sweden design, אתה יודע מה זה אומר.
כן.
אלווטיקה נורא נקייה, באו-האוס, הכל מנימליזם. מנימליזם עם פונטים קטנים. זה לא מה שמחפשים, כי כזה יש באירופה, בלי עין הרע, בארגזים, ואני אצפה לך עוד סוד, הם עושים את זה יותר טוב ממי שחושב שהוא יודע לעשות את זה בארץ.
כן.
אז זה לא אומר שכולם צריכים להיות אוריינטליזם, ממש לא, אוריינטלים, סליחה, לא יותר.
כן.
להפך, רוסים, אנחנו במדינה כזאת מורכבת, שיש לנו כל כך הרבה מה להציע, רוסים, אתיופים, עדות המזרח, עדות האשכנז, השואה, מלחמות, צבא, אודו, אודו זה לדעתי הדבר הכי ישראלי שיש, הטיול אחרי הצבא לאודו.
זה נכון. אבל תגיד, בוא ננסה לפקס את זה. אז אתה אומר שהאידנטיטי זה הדבר. ואנשים כזה, יש משהו נראה לי בעיצוב, ובעיצוב בארץ, שאומר, זהות זה משהו של פרויקטי צד. חוץ מזה צריך להרוויח, לעבוד בסטארט-אפים, לעשות
אפליקציות. אני מרוויח כסף.
זה בדיוק השאלה. איך לדעתך, אם זה טרנד כזה גדול, אידנטיטי הופך לפרנסה?
אני יכול לעצמי, אני מתפרנס. אתה רואה אותי, אתה רואה איך אני נראה.
כן.
הכל בסדר. יש לי כסף, הכל בסדר. אתה יודע, אני אגיד לך...
לא, אבל נגיד...
אני אגיד לך איך מתפרנסים מזה, אני אגיד לך בדיוק.
כן.
כשאתה היום מספר את הסיפור האמיתי שלך, האנשים מסביב מחפשים את זה. היום לכל גוף, אם זה מחלקות אופנה, אם זה בתי אופנה, אם זה בתי עיצוב, וסטודיום לעיצוב, מחפשים, יש מחלקות שלמות של טלנט הנטר, זה נושא מאוד חזק היום, של לגלות מי הם האנשים הכי חמים שעובדים היום בשוק. אתה יודע... סתם דוגמה, גם בוויקס יש טלנט הנטר, מחלקת שמחפשת את האנשים. עכשיו, זה לא אומר שאתה הופך להיות עובד שלהם, שלא תטעה. זה אומר שכשכנראה, סתם דוגמה, ניתן את ורסאצ'ה. ורסאצ'ה יש להם מחלקות של טלנט הנטר לכל תת מחלקה, זאת אומרת, גם לפרינט של הגברים יש אחד, לפרינט של אנשים יש אחד, לילדים יש אחד, להום יש אחד. הם מחפשים, כל היום הם עוברים באינסטגרם ובפייסבוק וכל הסושיאל מדיה, תיוגים, מי תייג אותם. הם עוברים, רואים, וואו, תקשיב, איזה דברים מגניבים, בוא, תבוא תעשה אצלנו קמפיין פייסבוק, קמפיין אינסטגרם. זה לא אומר שאתה הולך לעבוד אצלם, כי להיכנס לתחום העיצוב במילאנו, זה כמו להיכנס פה לשבק.
כן.
ולמוסד, זה לא פשוט.
אבל זה נראה לי טיפ ממש טוב בקטע של בייסיק, של עושים משהו שרלוונטי למישהו, לתייג אותו באינסטגרם,
בפייסבוק. יש לי גם את הטיפים איך לפרוץ את הגבול. דבר ראשון...
כי זה נראה לי סוג של השאלה. אם אתה אומר בוא נתעסק באידנטיטי, אם אני אלך לוויקס, לא מעניין אותם באידנטיטי.
לא בהכרח, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. וויקס יושבים בוויקס, היום מעצבים, שהם עושים פרויקטים צדדיים שלהם, הכי מאמינים. לוויקס יש מעצבים מאוד 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 טובים. לא רק טובים, מעולים. עוד משהו קטן, חלק מהמוצגים שלי, מי שאני מייצג במילאנו, הרבה מהם הם מוויקס. וגם וויקס, מאוד מעניין אותה מה שקורה במילאנו. אנחנו עוד לא סגרנו על בדיוק מה הולך להיות עם וויקס, אבל כי אני מאמין גם, עוד משהו, שסטארט-אפ ניישן זה מאוד ישראלי.
כן.
מאוד ישראלי. ההייטק והסטארט-אפ, יש לנו מספיק חברות הייטק וסטארט-אפים שנושקים לעולם העיצוב. יש את ג'ולט, שהם מדהימים. אתה מכיר אותם את ג'ולט?
בטח.
הם מדהימים. החזון שלהם זה העתיד. את וויקס, עוד פעם אני אזכיר את וויקס, פייבר,
ויש, כן, ולא חסר. סטארט-אפים מדהימים, אבל כאילו, הבשורה שאתה אומר כאן זה כאילו, חבר'ה, תתחילו, מעצבים, תתחילו להתעסק בזהות שלכם. יש לכם מלא חומרי גלם, מלא סטאפ.
אלף כל, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, זה דבר ראשון. כל אחד צריך לעשות מה שטוב לו. יש מעצבים שיגידו לך, דן, לא מעניין אותי לספר את הסיפור שלי, אני רוצה לעשות 9 to 5, תעזוב אותי, וזה בסדר גמור. אבל אם אתה רוצה לפרוץ את השוק הישראלי, אתה חייב, חייב, חייב שיהיה לך משהו מעניין להגיד. זהו. אפשר ללכת הביתה.
אוקיי, תודה שקשבתם, להתראות לכולם. אוקיי, אז תספר לנו על איך הגעת להיות העוצר של הביטן הישראלי.
אני לא אוהב להגיד עוצר, כי אני לא עוצר, אני מנהל אומנותי.
אוקיי, איך הגעת להיות המנהל אומנותי?
אני לא הגעתי לזה, הם הגיעו אליי. אפרופו אידנטיטי.
אורייט, אז אני לא אסיים לשאול את השאלות, אתה ישר תענה את התשובות.
אז אני מספר לך ככה. אני קיבלתי מייל לפני 3 חודשים, בוא תשתתף בתערוכה במילאן דיזיין וויק. עכשיו אני מקבל מיילים כאלה כל יום, אולי 20. מחקתי. עוד פעם, אחרי שבוע, עוד מייל. היי דן, אנחנו רואים שקראת את המייל, אבל לא חזרת אלינו. בבקשה, תחזור אלינו. עכשיו, זה באנגלית, איטלקית, הכל כאילו, חצי אני מבין, חצי לא מבין. מחקתי, קיבלתי שיחת טלפון. כשקיבלתי את השיחת טלפון, התנהגתי כמו איזה שלוח, וצעקתי עליהם, ואמרתי להם, חברים, תעזבו, אני לא רוצה כלום, אתם רוצים רק את הכסף שלי. שיחה חצי באיטלקית, חצי באנגלית, היא רק אמרה לי, אנה מריה, השותפה שלי ממילאנו, No, just open the link I send you, open it. פתחתי את הלינק, חשכו עיניי, הבנתי על מה היא מדברת, ואמרתי לה, איך הגעת אליי?
מה זה?
איך הגעת אליי, דבר ראשון?
כן.
אומרת לי, אני עשיתי גוגל. רשמתי בגוגל, ישראל, דיזיין, מידל איסטרן, תל אביב. לספר לך סוד? אני מקום ראשון בחיפוש. למה? אף מעצב ישראלי לא כותב שהוא מהמידל איסטרן, ולא כותב שהוא מתעסק במידל איסטרן, במזרח התיכון. אז ככה קיבלתי את העבודה. לא, אני לא עשיתי שום דבר. אני רק ישבתי בבית, ובאותה תקופה אפילו גם לא הייתי מעצב. באותה תקופה יש לי עסק לשיווק שותפים. באותה תקופה...
אוקיי, זה רגע, זה טוויסט.
טוויסט? אמרתי לך, אני יזם ואיש עסקים. אני לא יושב בבית ומחכה שיגיעו לי פרויקטים. אני יוזם את הדברים.
אוקיי, אז מה זה הדבר הזה? המילאנו, לא שיווק שותפים.
מה זה מילאנו? מילאנו מתקיים בכל שנה, כבר 50 שנה, מתקיים שבוע עיצוב במילאנו. שבוע עיצוב במילאנו זה האירוע הכי חשוב בעולם העיצוב, הוא וארט מיאמי. ארט מיאמי הוא הרבה יותר אומנותי, מילאנו הוא הרבה יותר עיצוב. אנחנו נמצאים תחת סלון. בשבוע עיצוב במילאנו, כל העיר הופכת להיות שבוע עיצוב במילאנו. אז זה מחולק לסלונים. עכשיו, בשביל אוזן ישראלית, בוא נגיד סלון זה ביטן. כל ביטן יש לו קונספט. יש ביטן לעיצוב תעשייתי, ביטן לעיצוב פנים, ביטן לעיצוב אפריקאי, וביטן לעיצוב אסיאתי. בציוב האסיאטי הציגו עד היום מדינות כמו סין, יפן, אודו, טורקיה קצת, איראן, וזה בערך מה שהיה. זה קצת היה צ'יינטאון, בוא נגיד את זה, כאילו בלי להעליב אף אחד.
כן.
דרקונים, מסכות, בודות, כל הדברים שאתה מדמיין לעצמך. אני קיבלתי להביא פעם ראשונה למילאנו, ביטן, שהתעסק אך ורק בסצנה המקומית העכשווית. שקורית בישראל. עשו את זה בעבר, אני לא אגיד לך שלא ניסו לעשות את זה בעבר, ב-2011 הייתה משלחת, יובל סער יודע על זה, לי ויובל סער יש ויכוח אם מה שאני עושה זה שונה ממה שהם עשו או לא שונה, אני אומר לו שמה שאני עושה לא דומה בכלל למה שהם עשו. אז אני קיבלתי 900 מטר סקוואר, להציג עיצוב ואומנות ישראלית עכשווית. עכשיו, מה זה ישראלי? בוא תראה לי, תגיד לי אתה. ישראלי זה דבר מאוד מורכב, אנחנו מדינה רב תרבותית. אני לא יודע להגיד מה זה ישראלי, אני יודע מה זה להגיד מה זה ישראלי שלי. אז ככה קיבלתי את העבודה. עכשיו אני מחפש את אותם מעצבים, מכל התחומים. בוא נגיד ככה, המקעקעת שלי מגיעה לשם.
מי זאת?
גן. היא בוגרת שנקר.
אוקיי. תספר לנו עוד על הביטן הזה ולמה כדאי לבוא.
למה כדאי לבוא?
כמה זה עולה ומה
זה. אוקיי, אז דבר ראשון, הביטן הזה זה לא אקסיבישן, זה שורום. שורום זה אומר אתם באים לשם, כל אחד מקבל חלל לפי איך שהוא רוצה. המינימום זה 10 מטר סקוואר, המקסימום, אין מקסימום. כאילו כמה שאתה רוצה. אתה הולך להציג שם, אתה, מי שיגיע הולך להציג שם את מה שהוא רוצה. איזה פרויקט שמעניין אותו. כמובן שאנחנו צריכים לאשר את הפרויקט והכל, זה בכל זאת, זה לא
שכונה. יש עצרות, לא, כן.
והוא מקבל 10 מטר סקוואר, empty, just רק תאורה, וביטוח ללילה, כי במילאנו יש גניבות גם, צריך לזכור את זה. זה...
איטליה.
איטליה. לא, כי נגיד פה בארץ יש, איך זה נקרא? צבע טרי, אני לא בטוח שהגנבים בארץ זה מעניין אותם מה שקורה בצבע טרי. במילאנו כן, כי הם יודעים מה זה, כמה זה שווה. אז יש ביטוח גם. אז ה-10 מטר סקוואר המינימום עולה 2,500 יורו, ובאתר אפשר יהיה לקרוא מה זה כולל ומה זה לא כולל. 50 מטר עולה 8,500 יורו. וגם אפשר לקרוא מה זה כולל, מה לא כולל.
רגע, אבל לפני שאתה אומר לי כמה זה עולה,
מה החזון?
מה החזון ומה, what's in it for me? כאילו, אתה מבין? למה אני משווים המאזינים ואומרים, פאק, 2,500 יורו, זה מלא כסף, בשביל מה?
אני אלף כל חושב שזה הרבה כסף, אני חושב שזה כלום, באמת כלום, בשביל המעמד, ובשביל הקונקשן שאתה תיצור שם, זה כלום. וגם אם לא תמכור שם, נו, דבר אחד,
מוכרים שם.
אבל מוכרים שם, אני אומר, גם אם אתה בדוכן שלך לא תמכור באותו שבוע כלום, אתה הופך להיות מיוצג של הסוכנת שלי לעד 2020, עד לדיזיין, מילאנו דיזיין וויק 2020. אנחנו משנים פה, זה גועל נפש.
כן.
אז מה יוצא לך מזה?
ג'ו רוגן סטייל.
מה יוצא לך מזה? כמו שאמרתי, אני איש עסקים. תחשוב על עצמך, מה יוצא לך מזה? תשמע, היום פתחתי פרופיל באינסטגרם שנקרא Israelis Do It Better. לא היום, כאילו לפני, כשהתחלתי לעבוד על הפרויקט הזה. לא סתם קראתי לו ככה, כי אנחנו באמת הכי טובים. אנחנו גרים במדינה הכי מעניינת בעולם, הכי קטנה והכי הרבה רעש וצלצולים. אנחנו יהודים ויהודים, ולא רק יהודים, ישראלים, גם הפלסטינאים פה, אנחנו אנשי מחירות, אנשי עסקים, ואני מאוד חשוב לי שהמשלחת שמגיעה איתי, תהיה איתי באותו הראש. אני יכול לדאוג לכולם למה שהם רוצים, אבל למה שאני אדאג לכם? תדאגו אתם לעצמכם. תפתחו את האוזניים. וכמו שאמרתי מקודם, לבת זוג שלך, ואני אגיד את זה גם פה, אם במוסד האקדמי שלמדת בו, היו מבקשים לך עכשיו להציג פרויקט ב-2500 יורו, היית עושה את זה בלי למצמץ. בלי למצמץ. ואני עשיתי את זה, וגם אתה עשית את זה, וגם היא עשתה את זה. אז למה עכשיו, כשזה המאני טיים, שזה באמת המקום הכי חם, המקום היחידי בעולם, שתקבל תמורה לאומנות ולעיצוב שלך, למה אתה בכלל מדבר איתי על כסף? לך לבנק, אם אין לך 2500 יורו, לך תבקש הלוואה. לך תדפוק בדלתות של כל הספונסרים הכי גדולים בארץ, לך תביא מהם כסף, תעשה איתם חוזים. אני, יש לי את הספונסרים שלי, שאני הולך, אני יכול לקשר אותם למעצבים, אבל הם בוחרים את מי הם רוצים. לרשימה שהיום שולחים אליה את הרשמה, את האפליקיישן, יש רשימת אקסל של כל האנשים שנרשמו, מחוברים אליה כל האנשים שלי שיש להם כסף ורוצים להשקיע באמנות צעירה.
לא, אבל אני רוצה לשמוע יותר דוגמאות של כאילו מה התועלת של זה למעצבים שיושבים בבית ואומרים...
א' כל, למכור, לעשות כסף.
אוקיי.
דבר שני, קונקשן מטורף. אני מביא את כל החבר'ה מברסאצ'ה, שאני עם חברים שלי, את החבר'ה אוריאל יקוטיאל, שהוא חבר הכי טוב שלי, הוא מגיע גם איתי, עובד על פרויקט שעובד כמעט שנתיים. הוא מאוד חזק בצרפת. הוא הופיע עם קיילי מינור.
זה חתיך אימא.
כן, אתה אוהב?
ממש.
אז הוא עובד על פרויקט מדהים, 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 כבר שנתיים בערך, והוא הולך להשיק אותו שם, והחברים שלו, משנל, שהוא היה אצלהם בפרונט רו, עם פרנק אושן, הולכים גם להגיע. אז הקונקשן הראשוני, יש אותו. עכשיו, אני גם מאוד חזק באיטליה. אני גם גיי. זה יתרון מאוד חזק בתחום הזה. כי אתה צריך להבין, כשאני יוצא לגיי בר שלי במילאנו, או בכל מקום אחר בעולם, יושבים לידי האנשים האלה שעובדים. כי אם אתה ואני היינו גרים היום לצורך העניין במילאנו, כנראה היינו עובדים בחברות האלה. וזה אנשים בגילאים שלנו. והם רק מחפשים אנשים כמונו מגניבים מישראל, כי גם אתה צריך להבין עוד דבר אחד, מילאנו ואיטליה בפרט זה מדינה מאוד קתולית. ישראל means Jesus, ג'רוזלם, עוד יותר. אז זה מאוד מאוד מעניין אותם לדעת מה קורה, וגם בגלל שזו פעם ראשונה שמשלחת כזאת מגיעה, אני לא מבטיח כלום, אבל הבאז שהולך להיות, הוא הולך להיות מאוד מאוד גדול. ודבר אחרון, וזה ככה אני אומר את זה לכולם, מבחינתי התערוכה לא נגמרת בשמונה בערב כשסוגרים את הביטן. משמונה בערב הולכים לישון שעתיים, קמים, ויש את הנייט שהולכים לחגוג בו, ואני מארגן מסיבות ישראליות שם. אני לא רוצה להגיד לכם שמות, כי זה עוד לא, שום דבר לא נסגר. אז מה יוצא לאנשים משם? א' כל חוויה, כסף, קונקשן, וקצת לראות, לצאת מהבועה הישראלית, לראות עולם, לראות, וסוף סוף אנשים יבינו שמה שהם עושים שווה כסף.
איזה ספיץ'.
אז אני רוצה שאנשים יבואו הכי מגניבים, הכי ביזרים, הכי בועטים, הכי פוליטיים, הכי מגניבים, הכי outrageous. אני רוצה שהם יבואו איתי. תשמע, יש מגבלת מקום, אנחנו ב-900 מטר, ויש גם מגבלת מיוצגים. כרגע אנחנו לא קרובים לסגירה, אבל אנחנו מתקרבים לדדליין, כאילו של התאריך, אפשר להגיש עד ה-31 לדצמבר, ואנחנו מתקרבים גם מבחינת מיקום, אנחנו מתקרבים ליעד. אז צריך קצת להתעורר, ואני רוצה מאוד שהמעצבים פה יתעוררו על החיים שלהם, ויפסיקו לשבת בבית.
אז בוא נדבר על הסיפור של התעורר בחיים שלהם.
כן.
מה שהתחלת להסתובב בעולם? מה אתה כאילו מבין על עולם הייצוב, שלדעתך לא מספיק ברור לישראלים?
אני לא מבין את העניין שאנשים יושבים בבית ומחכים שיפול עליהם פרויקטים. אני לא מבין את זה. אני באמת לא מבין את זה. אני לא מבין את זה. איך אפשר? אני לא מבין איך בן אדם מעלה היום תמונה לאינסטגרם של פרויקט שלו ולא מתייג את כל העולם ואשתו. אני, כשאני מעלה תמונה, אני מתייג את כל העולם ואשתו. מבחינתי להציף לארט דירקטור של גוצ'י את הפיד. כי רק אז הוא ייכנס ויראה מי אני, והוא יעשה לי לייק. הוא לא יעשה לי פולו, אחרי זה הוא יעשה לי פולו, אבל קודם הוא יעשה לי לייק. ואז מתחילים את הקונקשן. אז טיפ ראשון, להתחיל לתייג ולעשות האשטגים בערמות, זאת אומרת עד הלימט, יש לימט של 20 באינסטגרם לדעתי או
30,
20, 50 משהו כזה, לפוצץ האשטגים, הכל לתייג גם דברים הכי מפגרים, אני מתייג Israel Now יש לי האשטג שנקרא Israel Now תל אביב, סן טיפ שני לא ללכת למוזיאונים. חבל על הזמן שלכם, אני אומר לכם דוגרי, תלכו לגלריות, שם קוראים דברים יותר מגניבים, כי אתם צריכים להבין, זו הדעה האישית שלי, במוזיאונים, היצירות עברו כל כך הרבה פילטורים, על ידי המוזיאון, על ידי האוצרת, על ידי זה, זה כבר איבד את הטעם. מה שכן, לגלריות, כן, לגלריות כל הזמן ללכת. ותסתכלו תמיד מה מי שלידכם עושה. והטיפ האחרון והכי חשוב, ברומא תתנהגו כמו ישראלים, לא כמו רומאים, לא כמו איטלקים. ברומא תתנהגו כמו ישראלים, כי מה שיש לנו ביד אין לאף אחד בעולם. והחום, והחוצפה, והקולניות, זה מה שמדליק את האירופאים ואת האמריקאים. אתם צריכים להבין את זה. אולי את האסיאתים פחות, האסיאתים קצת מפחדים מזה, כי נגיד אני ביפן, הם פחדו ממני. פחדו ממני פחד מוות. אני הייתי בטוח, אני וחבר שלי, שאנחנו הולכים להגיע ליפן, ואנחנו הולכים להיות הכוכבים הכי גדולים בסאונה של הגייז. שום דבר, לא יצטקלו לנו, פחדו מאיתנו. אז גם, ברומא תתנהגו כמו ישראלים.
בוא נדבר על כסף.
תמיד. כסף זה דבר מדהים וצריך לדעת להשתמש בו. דבר ראשון, כשיש כסף צריך לתרום. אני כל חודש תורם סכום כל פעם למישהו אחר. זה משהו שלמדתי.
כן, בואי כשלב אחורה, שלב אחד אחורה, אבל, של איך מביאים את כסף.
שוב, לא יושבים בבית ומחכים לפרויקטים. הולכים, יוצאים מהבית, שולחים מיילים לכולם, לכולם, כל סטודיו שאתה אוהב, שלח להם מייל. Hi, my name is Dan from Israel. I saw your work, I really like it. אתה יודע, אני מדבר עכשיו עם המבטא הישראלי שלי בכוונה.
כן.
וקצת...
עושים אגב אמת.
גם סיבה, כן, זה גם סיבה. לדבר קצת ישראל, במבטא ישראלי, לא לשחק אותה בריטי, לא לשחק אותה אמריקאי, כי הם שומעים את האמריקאים ואת הבריטים כל היום. הם רוצים לשמוע מישהו חדש.
אני שואל על... על מאיפה... כאילו, על אפיקי הכנסה שלך.
אוקיי, אני יכול לספר לך.
אני אשמח.
אלף כל, יש לי את הפרינטים שלי שאני מוכר, יש לי לקוחות שלי שקונים גם בעולם וגם בארץ. סיפרתי את זה. יש לי איזה לקוח מותג אופנה יפני שעדיין לא השיקו את הקולקציה שלהם, אבל אני עושה להם מלא פרינטים, ודברים שעבדתי להם בשנקרו, אז הם קונים ממני.
איך הם הגיעו אליך?
מהאינסטגרם. מהאינסטגרם.
כאילו, לא תייגת אותם ספציפית?
לא. אחד מהם עוקב אחריי, או איזה די-ג'יי. הוא היה בתל אביב לדעתי, והוא ראה אותי בגריינדר. ככה הוא הגיע אליי.
מה עוד? חוץ מהפרינטים?
אז אמרתי לך, שיווק שותפים. ויש לי לקוחות שלי, שאני בונה להם אתרים. יש לי לקוחות שאני עושה להם טרנדסטר. עושה להם חיזוי טרנדים. מכל העולם.
זה גם נושא מעניין.
זה נושא מאוד מעניין. זה אפשר לדבר על זה רק על זה שאתה...
איך עושים טרנדים?
או, וואו, זה מדהים. זה לא ללכת לרחוב ולצלם אנשים לובשים. מי שעושה את זה, הוא לא עושה... זה המון טכנולוגיה. המון פוליטיקה.
מה, תסביט...
טכנולוגיה זה למשל לצורך העניין, עכשיו אפל השיקו את הסטורי, לא אפל, סליחה. פייסבוק השיקו את הסטורי באינסטגרם חדש, במשהו חדש. עכשיו הם השיקו את זה שאפשר לעלות וידאו, יותר מ-15 שניות, והוא חותך לך את זה לכמו, כמו
עריכה. חתיכות מהסטורי.
חתיכות מהסטורי. ל-15 שניות, 15 שניות. איך להשתמש בזה? מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אפשר להעלות וידאו של 5 דקות, והוא מחלק לך את זה לחתיכות.
ואנשים קולטים את זה בסטורי.
אנשים קוראים את זה בסטורי.
אני ראיתי היום משהו חדש שנתקלתי בו, יש את ה-IGTV.
שזה פרויקט לא טוב, אגב.
לא טוב? אני קצת לא מבין מה עושים שם.
אף אחד לא מבין.
אף אחד לא מבין, ואנשים משחקים עם זה, זה לא כאילו, זה לא תופס, גם הסטורי לקח זמן שתפס.
אבל
הסטורי בהתחלה זה כזה, אוקיי, סטורי, סטורי, ואז כזה, טוב, אני אעבור את כולם.
אבל הסטורי, אלף כל, הוא העתקה אחד לאחד של סנאפצ'אט.
כן.
אבל,
אבל עדיין, סנאפצ'אט זה כאילו לילדים.
נכון.
כאילו, זה גם הגזמה, אבל גם לסטורי לקח זמן לתפוס. ועכשיו אנשים עושים ניסויים ב-IGTV, אבל אני ראיתי שאתה יכול מהסטורי לעשות סווייפ אפ לסרטון ב-IGTV.
אני אתן לך משימה. אני מנסה לברר את זה כבר חודשיים. איך אני עושה סינק בין הפרופיל האישי שלי לפרופיל העסקי שלי? זאת אומרת שאני לא צריך לעלות פעמיים את אותה תמונה.
באינסטגרם?
אני לא, כמעט, אני אין לי שום אימון בפייסבוק. אני לא מאמן שום דבר בפייסבוק. הכל באינסטגרם. אגב, גם כשנרשמים אצלי להרשמה של האפליקיישן, למילאנו, שדה חובה זה אינסטגרם. מי שאין לו אינסטגרם, מבחינתי אין לו מה לעשות שם. אין לו. הוא לא קיים. הוא יכול לא להיות באינסטגרם מטעמים פסיכולוגיים, מטעמים חברתיים, מטעמים אידיאולוגיים. הכל טוב ויפה. אתה לא יכול להיכנס אליי, אני מצטער. אני לא יכול. עסקית אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות היום. ואני שאלתי את הבת זוג שלך, הנחמדה, כשהיא עושה ברודקאסטינג, ועושה וידאוים, ועושה ארט, ארט, וידאו ארטים, אם היא ראתה את למונד של ביונסה, תודה לאל שהיא אמרה לי כן, כי אם לא, היינו מפסיקים לדבר. כי אני לא יכול לדבר, אני אומר לך, אני לא יכול לדבר עם אנשים מהארץ שלא מודעים מה קורה בעולם. עכשיו, למונייד, יש לי הרצאה שלמה על למונייד, של ביונסה. הרצאה שלמה על מה המשמעויות הארטיסטיות, מה עומד מאחורי זה, מה עומד מאחורי הטקסטים, מה עומד מאחורי החזון המיתוגי שעשו בזה. סתם דוגמה, אתה יודע שביונסה, הצוות שלה זה, 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 זה חברה של איזה יותר מ-300 איש, וה-PR שלה, היא הביאה אותו מגוגל. לא מגוגל, מפייסבוק, סליחה, מפייסבוק. אז אפשר להסתכל על ביונסה אתה יודע, משהו שטוח שעושה מוזיקה וסינגל ליידיס, ואפשר להבין את המשמעויות של היום של ביונסה ומה שהיא עושה. אז אנשים שלא יודעים מה קורה בעולם ומתעסקים רק במה שקורה פה בארץ, אוקיי, fair enough. איתי אתם לא יכולים לבוא.
האמת שגם הקליפ, אני לא יודע אם יצאו חדשים מאז, אבל הקליפ שלהם ג'ייזי, אייפ שיט.
וואו.
מהמם, גם מהמם וגם...
אני אשלח לך כתבה שמדברת על המשמעויות של היצירות האמנות.
מיליארד משמעויות.
כן. זה...
וזה הכל שיחה בסמלים.
All I see is signs.
All I see is signs.
כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה עדיין.
לא מדברים על זה, אוקיי.
אפשר רק בכמה מילים. אני לא אציג במילאנו, כי אני לא אעמוד מבחינת לחץ, מבחינת זמן, אני לא אעמוד בזה. כי אני רוצה להדגיש את כל כולי למעצבים. לי מאוד חשוב שהמשלחת שאני שולח, הולך להיות כיף. לא הולך להיות פוזות וסנוביזם, כי את כל הדברים האלה אני חוויתי על בשרי. אצלי הדברים יעשו אחרת. גם ראית, אפשר לדבר איתי בוואטסאפ, אפשר לדבר איתי בטלפון, אפשר לקבוע איתי באתר פגישת וואטסאפ. הכל טוב ויפה. אבל, הכל צריך לעשות... כמו שישראלים עושים, בכיף, באהבה, לעזור אחד לשני. כי, תשמע, זה הולך להיות פרויקט מאוד גדול. מי שחושב ש-2500 יורו האלה הולכים להסתיים, וזה ההצעה היחידה שלו, הוא טועה. הוא טועה. אני לא רוצה להגיד לך את הסכומים שלדעתי הוא צריך להביא, אבל הוא צריך להביא הרבה כסף. כי זה פרויקט.
אבל זה כזה מינימום פי 10.
לא פי 10, לא. פי 3. פי 3. פי 4. פי 4.
שיהיה גם זה בזבוזים.
לא, לא, ואני לא מדבר על הקולג, ואני לא מדבר על הדברים שהוא צריך לעשות כמעצב, להדפיס, לשלוח וזה, אני מדבר רק על החוויה. אין מה לעשות, הדברים האלה עולים כסף כדי להגיע לליגה של הגדולים, ואני מביא אתכם לליגה של הגדולים. אתם צריכים להבין, אנחנו לא צריכים למשוך אף אחד שיבוא אלינו. הם נמצאים שם. הסטליסטית של ביונסה הולכת להיות שם. החבר'ה, מחלקת קריאייטיב של ורסאצ'ה ושנל וגוצ'י הולכים להיות שם. אנה מריה הסוכנת והשותפה שלי, מביאה את החבר'ה שלה, את הארט דירקטורים מהמלונות הכי גדולים, כבר אמרתי לך את זה. היום תחום המלונאות, זה המוזיאונים החדשים. היום אנשים לא הולכים למוזיאונים, כמו שפעם הלכו. הם הולכים למוזיאונים, אתה יודע, שמציגים דברים מפעם, קלאסיקות. הדברים העכשוויים, זה נמצאים במלונות. כן, אני יודע שאני מדבר מהר, ואני יודע שאני מדבר על 200, אבל כן. כי יש לי המון פשן לפרויקט הזה, ויש לי גם רצון לעשות איזשהו זעזוע בעולם העיצוב פה בארץ, כדי שאנשים יבינו, והם צריכים להבין את זה. אם הם רוצים להתפרנס בכבוד, השוק הישראלי לא מספיק. אני, עכשיו זה ישמע הכי דוחה מה שאני הולך להגיד, והכי מתנסה, אבל אני אגיד את זה, אני לא מדבר עם אף מנהלת לקוחות בשם יפית או יסמין מיבנה, על 200 שקל, אם אני עבדתי עוד חצי שעה, או עוד פחות חצי שעה, על 200 שקל, אני לא מדבר עם אף אחד כזאת. הלקוחות שלי בארץ, לא מדברים איתי על כסף. אתה יודע, שכשאני עשיתי את שרית חדד, את הקליפים שלה, ובאתי לשנקר, ואמרתי למחלקה שלי, ואמרתי להם, היי חברים, אני עשיתי את שרית חדד, שלי הקליפים שלהם, בתור סטודנט, סטודנט. עכשיו, שרית חדד, אתם יכולים לצחוק עליה מהיום עד מחר. מדובר בזמרת הכי גדולה בישראל. הכי גדולה. זה לא זמרת, זה מפעל. יש לה קרוב ל-20 עובדים, בלי הנגנים ובלי הזה. סליחה, אולי עם הנגנים גם. זה מפעל, יש להם משרדים, זה לא שכונה. כן. צחקו עליי בשנקר, אמרו לי, מה, זה לא ראוי. אבל, הם שכחו דבר אחד, הקליפים שעשיתי בשבילה, והתשלום שקיבלתי על העבודה שעשיתי לה, ביחד עם עומר טובי כמובן, לא עשיתי את זה לבד, הוא עשה את הקליפים, אני עשיתי את הארט, מימנו לי, הכסף שקיבלתי, המשכורת, מימן לי את כל הלימודים. אז עכשיו אתה תעשה את החשבון כמה קיבלתי, בתור סטודנט שנה שלישית.
אולייט, אז הבשורה היא לחפש, לבוא ישראלים ולחפש את, את העולם.
לא לנוח, הבשורה. אי אפשר לנוח. ואי אפשר לשבת ולחכות לפרויקטים בישראל רק. אני אומר, כן, תעשו עיצוב ישראלי. אתם ישראלים, אתם צריכים, גם לי שעדיין לקוחות ישראלים. כי אני מאוד אוהב את ישראל. וישראל זה הבית שלי, לא משנה איפה שאני לא אהיה, ישראל זה הבית שלי. אני ישראלי, אני לא שום דבר אחר. אבל מי שרוצה להתפרנס בכבוד, ורוצה גם לחוות את העולם, חייב לעבוד קשה, זה לא ברגע. תשמע, מה שאני מספר לך, זה נשמע כאילו עשיתי את זה ברגע. מדובר על 7 שנים של עבודה. ו- learn more and more and more and more. לא להפסיק. אני היום, כמו שאמרתי לך, אני מפתח, אני למדתי פרונט-אנד. אני התעסקתי, עבדתי בשנתיים האחרונות בסטארט-אפ. הייתי אר דירקטור בסטארט-אפ וגם המאפיין. כדי להקים את הפרויקט הזה של מילאנו, אם לא היה לי את הידע שהיה לי מהשנתיים האלה בסטארט-אפ, לא הייתי יכול לעשות את מה שאני עושה. כי זה מערך, סליחה, זה מערך שלם לחבר את מלצ'יפ, לחבר את טייפפורם, לחבר את ג'אקו, לחבר את גוגל אנליטיקס, לקבל, כי אתה יודע, לשים את האתר ולהגיד, זהו, זה האתר, זה לא טוב, אני עושה A-B טסטינג, אני עושה את כל הדברים האלה לבד, כי אני יודע, כי ישבתי ולמדתי מהחבר'ה מהמרקטינג אצלנו, בסטארט-אפ, איך עושים את זה, והם היום עוזרים לי גם, והיום רק התחלנו את המשימה הזאת, כאילו את המילאנו הזאת, ויש לי כבר 5 עובדים.
וואלה.
מקבלים מזכורות. אין לי, אצלי אף אחד עובד בחינם. יש לי כבר 5 עובדים. עוזר אישי, UX writing 1, יובל, UX writing 2, עידו, UX writing 3, אלון רום, שהוא לא מגיע מעולם של, של UX writing, הוא מגיע מעולם של תוכן. הוא עשה את המרוץ למיליון, הוא עבד ברשת, בקשת, בכל מה שאתה רוצה. והוא כוכב, הוא עוד לא יודע שהוא כוכב, אבל הוא הכוכב האמיתי. ואני אתן לך לינקים של כולם שתראה אותם.
וואו, איזה סיבוב מסביב לעולם עשית לנו.
כן.
מרגש, מרגש שצריך לנוח אחרי זה.
כן, צריך, זה קצת overwhelming, כל הדיבורים שלי. אני רוצה רק להגיד דבר אחרון.
יאללה.
לכל המעצבים ששומעים אותנו ולמפתחים, אתם מדהימים, אתם באמת, אתם לא יודעים כמה הרמה שלכם פה, שלנו פה בארץ, גבוהה. אנחנו למדנו בבתי ספר לעיצוב הכי טובים בעולם, הכי טובים בעולם. ותתעוררו, חברים, תתעוררו, רק מי שרוצה. מי שלא רוצה, אין בעיה, הכל טוב, הכל בסדר.
כן.
וזהו, היה לי מאוד כיף.
גם לי היה ממש...
סליחה על המיגרנה, אם עשיתי למישהו מיגרנה. וזהו, אפשר להתחיל את השבת, כי אני בשבת לא עובד. יאללה, עוד חצי שעה, זהו, יש לי עוד חצי שעה.
אז תודה רבה שבאת.
תודה לכם.
ומעניין ומחכים, ונראה לי זה גם כזה בעיטה בתחת, למי שצריך אותה.
לא בתחת, בראש.
בעיטה בראש, כן. זה יותר עדין, בעיטה בראש.
לא, בעיטה בראש זה קצת יותר עלים, לא?
אוקיי, מחשבה מעניינת ש...
כן.
אז תודה לכל מי שהזין עד עכשיו, תודה לכל מי שהקשיב איתנו.
ותבואו, אני מארגן בימים אלה הרצאה, לא בשום מוסד אקדמי, פרטית, בחינם כמובן, הכל בחינם, להרצאה שלי לגבי מילאנו ולגבי אידנטיטי. אני אשמח כשאני אקבל, שיהיה את האישור סופי לשלוח לך ושתפרסם את זה אצלך.
ברור. ואם זה בימים הקרובים, זה גם בשעונות וזה. בשמחה.
תודה רבה.
זהו, אז תודה רבה.
שבת שלום, חברים. תאהבו את השבת.
זה יצא ביום שני, אבל כן.
אוקיי. אז שיהיה שבוע טוב.
שיהיה שבוע טוב. תן כיף למיקרופון.
יאללה.
ביי לכולם. ומה זה העסק של השיווק שותפים?
עשיתי איזה קורס אצל הדר השוך. הוא איזה ילד גאון בן 17-18.
הוא? כן. עם הוידאו?
וידאו. עשיתי אצלו קורס אונליין. אני ממליץ לכל מי שרוצה הכנסה צדדית לעשות את הקורס הזה. זה קמפיינים שאני מריץ בפייסבוק. אף אחד לא יודע שזה אני. קם בבוקר לוחץ פליי. בסוף החודש מקבל בערך $2,500. זה נותן לי אוויר לנשימה. $2,500, אני יכול להיות בכל העולם. ולעבוד מאיפה שאני רוצה.
תסביר.
נשלח לך לינק, מה יש לי להסביר?
לא על הקורס, על הנושא הזה.
קמפיינים בפייסבוק.
של שיווק, של כל מיני...
אני למשל עושה בוקינג. מפרסם דברים בפופינג, בפופינג, בפוקינג, וכל מי שנכנס דרך הלינק שלי וסוגר על הפעם הראשונה אני מקבל סכום אחד, מי שסוגר אחרי 48 שעות באתר בוקינג דרך הלינק שלי אני מקבל סכום אחר, זה מכניס כסף. ואם אני רוצה, אם אני אכנס לזה בפול טיים ג'וב, אני לא אקבל 2,500 יורו, אני אקבל 2 מיליון. ואני אשלח לך לינק שתראה.
אוקיי.
כן?
מגניב. נשים אותו בשונות?
כן.
תענוג?
תענוג.